הגענו לדף קוף למתחת עמוד ב' במשנה למטה, המשנה הזו המשך המשנה הקודמת, שם עמד לגבי אב שנתן מחסיו לבנו באופן שהגוף יהיה קנוי לו מיד, והפירות רק לאחר מותו, הוא רוצה להמשיך לאכול פירות בחייו, האב. אז אומרת המשנה, האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה, האב תולש פירות משדה ומאכיל לכל מי שירצה משך חייו, כי כמו שלמדנו, האב שיער לעצמו את הפירות, והאב שלחשוב שהוא שיער לעצמו את הפירות רק כדי חייו, שהוא יחיה. שהוא יאכל את זה, לא שיאכיל לאחרים. לכן המשנה בא לחדש, זה לא ככה. אב רשאי להאכיל פירות לכל מי שירצה. ומה שניח תלוש, הרי הוא של היורשים. מה שניח תלוש בשעה מיטתו, זה של היורשים, לא שמקבל המתנה לבדו. כלומר, פירות תלושים לא כלולים במתנה שהאב נתן לבנו, אפילו אם מונחים בשדה בשעה מיטת האב. כל היורשים מתחלקים בהם בשווה. אומרת הגמרא, למדנו פירות התלושים שהאב הניח מתחלקים בין היורשים, תלוש אין, אבל מחובר לא, לכאורה לפי זה. אומרת גמרא, פירות מחוברים אינם שייכים לכל היורשים, אלא רק למקבל המתנה. ככה גמרא מדייקת. פירות המחוברים הם נחשבים חלק מהקרקע, הם כלולים במתנה שהאב נתן לבנו. אומרת גמרא, ותניא ברייתא שמים את המחוברים ללוקח. כלומר, הלוקח, מדובר פה שהבן מכר את הנכסים, אחרי זה מת האב, והניח בשדה פירות מחוברים. כתוב שהלוקח אינו זוכה באותם פירות. כלומר, צריך לשום את השווי של הפירות. הלוקח צריך לשלם סכום זה ליורשים. עכשיו, מי לוקח שקנה את זכויותיו של הבן לא זוכה בפירות המחוברים? מוכח שגם הבן לא זוכה בהם. אז תראה מה שלמד במשנה. אלא אמרו ללוקח שיהיה כאן בבנו, כאן באדם אחר. באמת זה שונה. כלומר, בבנו של הנותן, מה שאמרנו ממשנתנו, שפירות מחוברים שייכים למקבל המתנה, מדובר בבנו. הנכסים נשארו ביד הבן ולא מכר אותם לאחר, ולכן באמת נכון, נגיעים אליו, אבל כאן באדם אחר, שפירות מחוברים לא שייכים למקבל, מדובר באדם אחר, והועיל בדעתו של אדם קרובה אצל בנו. באופן כללי, כשאדם נותן נכסיו לבנו, הוא מקנה לו גם את הפירות המחוברים, כי אדם, דעתו של אדם קרובה אצל בנו, מה שאין כן אדם אחר. משנה האחרונה בפרק, תחילת קוף למתת עמוד א', פה מדובר באדם שמת ולא ישאיר אחריו צוואה כיצד לחלק את נכסיו, יש פה זכויות היורשים ליטול חלק מהנכסים לפני החלוקה שמתחלקים כל היורשים, אם יש זכויות כאלה. אז הניח האב בנים גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסים על ידי הקטנים, ולא הקטנים ניזונים על הגדולים, אלא חולקים בשווה. כלומר, אם האב הניח בנים גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסים, הם לא יכולים לקחת בעצם מהירושה, מתפוסת הבית, מנכסי הירושה לפני החלוקה, לא יכולים להתפרנס בלבוש וכסות וכולי, על ידי הקטנים, על חשבון חלקם של הקטנים. וגם לא הקטנים ניזונים במזונות מתפוסת הבית על הגדולים. כלומר, למה אמרו ככה לגבי מתפרנסים ולגבי ניזונים? כי הוצאת המלבושים של הגדולים זה יותר מאשר הקטנים, ואילו הוצאת מזוניהם וטיפולם של הקטנים יותר מהגדולים. אלא כמו שאמרנו, חולקים בשווה, כל אחד מתפרנס וניזון מחלקו. אחרי שחולקים, כל אחד מתפרנס מחלקו שהוא קיבל מהירושה. אם נשאו הגדולים, יישאו הקטנים, אם נשאו הגדולים נשים ונטלו בעצם את הוצאות נישואיהם מתפוסת הבית, אז גם הקטנים יישאו נשים כשהם יגיעו לגיל, ויתלו את הוצאות נישואיהם מתפוסת הבית. ואם אמרו הקטנים, הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם, אין שומעים אלא מה שנתן הם אביהם נתן. כלומר, מה הכוונה? אנחנו נראה בגמרא שהכוונה שאם הגדולים יישאו בחיי אביהם, עוד שאבא היה חי, ואב שילם את הוצאות נישואיהם, ועכשיו הקטנים רוצים בעצם להיות, שיהיה להם את אותה חתונה עכשיו כמו הגדולים. אז אין הקטנים זכאים ליטול סכום דומה כשהם באים להתחתן אחרי מיטת אביהם. הם יכולים להתחתן עם הכסף שהאב החליט להשאיר להם בירושה. הניח אותו דבר לגבי בנות כשאין בנים. הניח בנות גדולות וקטנות, אז בעצם הבנות יורשות הנכסיו כי אין בנים. אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות, ולא הקטנות ניזונות על ידי הגדולות, על הגדולות, כלומר על חשבון הגדולות, אלא חולקות בשווה, כמו שלמדנו לגבי הבנים. נשאו גדולות, יישאו קטנות, ואם אמרו הקטנות הרי אנו נושאו כדרך שנשאתם אתם, אין שומעים להם. זה חומר בבנות עם בנים. מה החומר בבנות? שהבנות ניזונות על הבנים, ואין הניזונות על הבנות. כלומר, אם נניח הבנים ובנות, הבנות ניזונות על חשבון של הבנים. אבל אין הבנות ניזונות על חשבון של הבנות. כלומר, אחד מתנאי הכתובה, שמתחייב הבעל לאשתו, שהבנות שתהיינה לה ממנו, הן יהיו ניזונות מנכסיו אחרי מותו, עד שיהיו בוגרות או עד שיתרסו. שמה שלמדנו פה מהמשנה, שהחיוב הזה בעצם לא נוהג במקרה, הוא נוהג רק במקרה שנניח אב אחריו בנים ובנות. הבנים יורשים את הנכסים, והם צריכים לזום מתוך הנכסים את הבנות. אבל מי נאחר ואחריו רק בנות, אז אין החיוב נוהג. אומרת הגמרא, למדנו במשנה הרי שאם אדם הניח בנים גדולים וקטנים, אלא גדולים מתפרנסים מנכסי הירושה לחשבון הקטנים. אמר רב, היי גדול אחי דלבש ויקסי מביתה, מי דעבר דבר, עד רבה. אמר רב, אותו גדול שהאחים, שהוא נוסף נותן, הוא אחראי לנכסים שלהם, אחראי לירושה, והוא בעצם נוסף נותן לנכסי הירושה עבור כולם, שהוא לובש ומתכסה מתפוסת הבית, והוא בעצם קונה בגדים מתפוסת הבית. מה ידע אבל? מה שעשה עשה. אלה אחרים, האחים האחרים לא יכולים בעצם ליטול כנגד הנכסים מה שהוא נטל. למה? כי יש לכל האחים תועלת מכך שהוא יהיה לבוש בבגדים יפים וטובים, ויקנה את הדברים הכי מכובדים כדי שיסע וייתן כראוי עבור כולם. אז לכאורה סותר מה שלמדנו, והנענן הגדולים פרנסים על הקטנים. אלא אומרת גם עתיתים בשרחה, כלומר בשירחה, כלומר הוא עוסק באדם בטל, המשנה עוסק באדם בטל, שלא עושה ונותן בנכסי הירושה, שמה אין לאחים שום רווח מכך. אומרת מה שירחה פשיטה, זה ברור. אלא מה הוא תאים בניחלי ודלונין ועל כמה שמלן? אפשר להגיד, גם לגבי אדם בטל, נוח למלאכים שגם אח בטל ילביש עצמו בנכסי הירושה, כדי שלא יתנבל וכו'. לכן באה המשנה להגיד שלא, אין לו רשות ליטול מתפוסת הבית, מהיחסים המשותפים. למדנו נעשו גדולים מסוג קטנים, מהי כמה? אמר רבי דאחי, כמה נעשו גדולים לאחר מיתת אביהם, איזה סוג קטנים? גם לאחר מיתת אביהם, אותם הוצאות. אבל אם נעשו גדולים בחייבים, כמו שלמדנו במשנה, אז ואמרו הקטנים לאחר מיתת אביהם, הרינו נוסעים כדרך שאתם נסעתם אתם, אין שומעים אלא מה שנתן להם אביהם נתן, אין הבנים הקטנים זכאים ליטול מתפוסת הבית כנגד מה שקיבלו הם. הניח בנו גדולות וקטנות, שלח לאבו אבא גניבה לרעב, וילמדנו רבנו, לבתה ואכלה ועמדה וניסית, בא לו ככה והוא יורשה, וכלומר אם אישה לבתה מאות, אבל מדובר על הלוואה מלווה בעל פה, ואכלה השתמשה בהם, ועמדה אחרי זה וניסית, והכניסה הכל נכסיה לבעלה כדרך הניסוי. מה הדין? האם הבעל נחשב כלוקח? האם יחשיבו חכמים את הבעל כלוקח בנכסי אשתו, או כיורש בנכסי אשתו? כלומר, אישה שניסית יכולה להכניס את הבעלה נכסים, נכסי מלוג. האם זכותו של הבעל בנכסים האלה נחשב כאילו קנה אותם יד אשתו, או כאילו ירש אותם מאשתו? השאלה, הנפקמין, כפי שעכשיו נראה בגמרא, לגבי מלווה בעל פה, עכשיו יש עוד חילוקים, אבל פה לגבי מלווה בעל פה, האם לוקח אבי מלווה בעל פה, אינו גובה מהלקוחות? אם הוא נחשב הבעל כלוקח, לכן מלווה בעל פה, בעל חוב לא יכול לגבות מהלקוחות. אז אם בעל חוב של האישה יכול לגבות את חובו באותם נכסים שנכנסו לבעל, עוד דילמה יורש אבי, ואז מלווה בעל פה, גם בעל חוב שהיה פה הלוואה בעל פה, גובה מהיורשים, הוא יכול לגבות מהיורשים שירשו נכסי הלווה. יכול בעל חוב של האישה לגבות את החוב במנכסים שהיא הכניסה לבעל. אמר לתנינה, למדנו במשנה, נשאו גדולות, ייסעו קטנות. מה אליו? נשאו גדולות לבעל, ייסעו קטנות מבעל. האם אין הכוונת המשנה שלנו? כלומר, שאם נשאו גדולות לבעל ונטלו, כלומר, נשאו את הוצאות נישואים מתפוסת הבית יותר על חלקן, ייסעו קטנות מבעל, כאשר ייסעו הקטנות, ינסעו הקטנות, יכולות לגבות, ייסעו את חלקן שמגיע להם מהוצאות נישואים מהנכסים שהכניסו בנות הגדולות לבעליהן. כלומר, מוכח שהבעל נחשב כיורש מנכסי אשתו. הבנות הגדולות נטלו מעות מתפוסת הבעל יותר מחלקיהן ביחס לירושה. הן חייבות בעצם את היתרה לאחיותיהן הקטנות. הבנות הגדולות השתמשו במעות ולא היה להם מאיפה לשלם את החוב. אם היה להם קרקע שהם כן ברשות בעליהם, השאלה אם האם יכולות האחיות הקטנות לגבות מהקרקעות לצורך פירעון חובן או לא. ופה כתוב ייסעו קטנות מבעל, לכאורה כן, יכולים להוציא את זה אפילו מהבעלים שלהם, בעלים של האחיות הגדולות, המוכח שהבעל נחשב כיורש מנכסי אשתו. אומרת, אומרת, לא, זה לא הפירוש הנכון במשנה, אלא ניסו גדולות לבעל, כלומר, ניסו גדולות לבעל, נטלו את ההוצאות נישואים מתפוסת הבית, ייסעו קטנות גם לבעל, יתלו גם הם את ההוצאות נישואים מתפוסת הבית, כנגד מה שהוציאו הגדולות. זה לא נכון שיקחו את זה מהבעלים של האחיות הגדולות. אומרת, הנה ועתני רבי חייא אומר, ניסו גדולות לבעל, ייסעו קטנות מבעל, זה מפורש כבר כתוב. אלא אומרת מדהים לו שאני פרנסת דיטלקל, באמת ייתכן נחפסדי, ייתכן שפרנסת הקטנות לצורכי נישואים, באמת זה שונה, שונה מחוב אחר שיש לה כל. לכן אפילו נחשב הבעל כלוקח בנכסי אשתו, יכולת הקטנות להוציא את הפרנסת נישואים בעליהם של הגדולות. אמר לי רפאבל רב, עליו היינו בדי שלח רבים באיגרת, מי שמת, האם זה לא מה ששלח רבים באיגרת, מארץ ישראל לבבל, מי שמת וניח אלמנה ובת, אלמנתו ניזון מנכסיו, ניסית הבעל אלמנתו ניזון מנכסיו. כלומר, מדובר פה במקרה, אחד מתי הכתובה שתהיה אלמנה ניזון מיושת בעלה שמת. פה מדובר במקרה שדה מת וניח אחריו רק בת. אז יוצא שאלמנה גובה את מזלותם נכסי הבת שירשה מאביה. זה מה שאמרנו, אלמנתו ניזון מנכסיו, ניסית הבת והכניסה נכסים בעצם משות בעלה. אלמנתו שעה ממשיכה להיות ניזון מנכסיו. יתירה, גם לאחר מכן מתה הבת וירש בעלה את הנכסים לגמרי, ועכשיו אין אפילו את הבת, יש רק את הבעל. אמר וידם בן אחותו של רבי יוסי בן חנינה, על ידי היה מעשה, מקרה כזה בא לפני לדין, ואמרו אלמנתו ניזון מנכסיו, גם לאחר מיתת הבת. היא אמרת בשלמה יורש אבי משום אחרי אלמנתו ניזון מנכסיו, גם לאחר נישואי ביתו וכו'. כי מזון האלמנה נקבע מהיורשים, היא אמרת לוקח ואמר ניזון מנכסיו. צריך להגיד שמדובר על יורש. אמר אביי, אילה דשלח רבינן לא ידינן. אז אוקיי, נחשב כיורש, אבל אומר אביי, אם רבינו היה שולח את האיגרת, ולא יודעים שהבא נחשב כיורש, ואתנן כתוב במשנה בבחורות, אלו הן שאין חוזרים לבעליהם ביובל, חלק הבחורה של הבחור, ויורש לאשתו. מזה שהנכסים שדם ירש מאשתו לא חוזרים משפחת האישה ביובל, מוכח שהבא נחשב כיורש בנכסים. אז אין צורך ללמוד את הדבר הזה מהאיגרת ששלח רבין. אמר לרב ואשתא דשלח, עכשיו שהוא שלח, מידין האם זה בטוח לנו, שאכן הוא נחשב יורש, אמר רבי יוסי ברבי חנינא אדרבה, כתוב בסנהדרין, התקינו באושה, האישה שמחל מנכסי מלוג בחיי בעלה, ומת הבעל מוציא מיד ללקוחות, מוציא את הנכסים מיד ללקוחות, אז הבעל נחשב כלוקח, לא כיורש. אלא אמר רש"י באמת בעל שבינו רבנן כיורש, ושבינו רבנן כלוקח, במקומות מסוימים, מקרים מסוימים, עשו אותו כיורש. מקרים מסוימים עשו אותו כלוקח, ואיך זה תו עלי עבדו לי, בכל מקום תקנו לו לפי טובתו. גבי יובל שביאו רבנן כיורש משום פסד הדידי, בגלל הפסד שאני גם לא מיינו עכשיו כלוקח, גבי דירבי יוסי ברבי חנינא, שהאישה שמחה נכסה מלוא גבל, מוציאה מן הלקוחות, שביאו רבנן כלוקח משום פסד הדידי, ההפסד היה לנו גם לא מיינו עכשיו כיורש. גבי דירבין, שאלמנתו של האב ניזון מנכסיו גם לאחר נישואי ביתו, משום פסד הדי אלמנה, בגלל ההפסד שהיה נגרם לאלמנה, אם נחשב היה הבעל כלוקח, שביאו רבנן כיורש. עומד מה והגבי דרבי יוסי ברבי חנינא שהאישה שמחה נכסה מלוג הבעל מוציא מיד לקוחות דיקת הפסדת לקוחות מה עם הפסד של לקוחות ושריר רבנן כלוקח למה לא חששו חכמי להפסד על לקוחות אלא האדם אינו הפסילו נפשיו הלקוחות שם הפסילו לעצמם כמד איק הבעל לא יבלו למיז במית את הדיית ותותי גברה מכיוון שיש לה האישה נשואה מכיוון שהוריד והאישה שמחרה להם את הנכסים היה בעל לא היה להם לנהוג בעצם כמו שנהגו והתרשלו לא היה להם לקנות נכסים אישה שיושבת תחת בעלה כביכול, בעצם זה שקנו מהאישה, אז ביקשו הלקוחות בעצם להרים אל הבעל ולהוציא את הנכסים מידו, לאחר שכבר עמד לרשת אותם. לכן, בדינו שיפסידו, הם יפסידו לעצמם, אינו יפסידו לנפשיו. הדרנך יש נוחלים, הגענו לאמצע קוף למתת עמוד ב', לסוף פרק שמיני, ונראה את המשך בשרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.